שיחת היום עם מגיד המישרים הרב שלמה לוינשטיין.
שלום וברכה, פרשת יתרו תשפ"ד. וישמע יתרו כהן מדיין חותן משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. ולכן הוא בא למדבר. אז זאת אומרת, אנחנו כבר יודעים שהוא שמע כל מה שקרה. ואז ממשיכה התורה ואומרת בפסוק ח', ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם. שאלה היא, הוא כבר שמע הכל, בשביל מה משה רבינו חוזר ומספר? אז תירוץ אחד אפשר להגיד בפשטות, שאינו דומה מי שקורא בעיתון או שומע בחדשות למי ששומע את אותו סיפור, אבל ממשה רבינו, כמובן. אבל אפשר להסביר עוד דבר, וזה כאשר אדם זוכה והקדוש ברוך הוא הציל אותו מהשונאים שלו, אם זה אויבים גויים, אויבים יהודים, לא משנה, אבל השם הציל אותו. השאלה היא, למה השם הציל אותו? מפני שהם רשעים או מפני שהוא צדיק? האם הנס היה בזכותו או מפני שהם לא מתאים, לא ראוי להם לנצח אותו? אנחנו מוצאים בספר דברים שמשה רבינו אומר לעם ישראל, לא, אל תאמר בלבבך, בצדקתי וביושר לבבי, עשה השם לי, אלא כי ברשעת הגויים האלה עשה השם לך. זאת אומרת, הנה, כאן משה רבינו אומר בפירוש, שזה לא בגללכם, זה כי הם רשעים. דוד המלך עליו השלום, בפרק, בהתחלת התהילים, אומר, ואתה השם מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. בא דוד המלך ואומר, זה שהצלת אותי, השאלה היא למה הצלת? בגללם או בגללי? והתשובה היא, כבודי, אומרים ראשי, אתה השם מגן בעדי, אתה הגנת עליי, וכיוון שאתה עשית את זה לכבודי, זה כבודי, אומרים ראשי. על פי זה מבארים אותו הדבר גם פה. יתרו שמע, אבל השאלה היא למה השם עשה את זה? האם מפני שהמצרים היו רשעים, והשם רצה להעניש אותם, או שהשם רצה להציל אותנו. ואת זה חידש לו משה רבינו, ואמר לו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל. ומה הראיה שזה ככה? את כל התלאה אשר מצאתם בדרך, גם אחרי שהמצרים לא היו כבר. ובכל זאת ויצילם השם? סימן שהוא עשה את זה לנו, לא כדי להעניש אותם, אלא בשבילנו. וזה ראיה יפה. הסבר נוסף, מה זה את כל התלאה אשר מצאתם בדרך ויצילם השם? הרי רשי אומר, בשביל מה הוא סיפר לו את זה? למשוך את ליבו לקרבו לתורה. ככה מקרבים אדם לתורה? שמספרים לו את כל התלאה? והתשובה היא, אדם שרוצה להתקרב לתורה, מסתכל על העולם מסביבו ואומר, מי אמר שכדאי לי? פרק עין ג' בתהילים אומר, אומר דוד המלך עליו השלום, ואני כמעט נטיו רגליי, שופחו אשוריי, מתי שראיתי את ההצלחה של הרשעים. עד כדי כך שאני אמרתי לעצמי, אך לריק זיקיתי ליבי, וארחץ בניקיון כפיי. למה אני צריך להיות פרייר? תראה, כל הרשעים מצליחים. הניסיון הזה הוא ניסיון גדול מאוד, בפרט לצעירים שבינינו. הוא מסתכל על העולם, תראה, הם עושים כיף, למה אני צריך להיות ככה, הכל אסור לי? כשאתה רוצה לקרב את הבן אדם, מה אתה יכול לספר לו? התשובה היא, אתה צריך לספר לו את האמת. יש ליהנות כאן ועכשיו, ויש כאן ועכשיו לאסור על עצמך כל מיני דברים, כדי ליהנות אחר כך. כל אחד מבין את זה. אדם שלומד רפואה, אין לו עכשיו כסף לכלום. הוא לומד המון שנים, אבל בסוף יהיה לו את מה שהוא רוצה. אז הוא גוזר על עצמו שנים של קושי, כדי להרוויח משהו יותר גדול. יש אדם שהוא ספורטאי, אבל כדי להצליח בספורט, הוא צריך לשמור על דיאטה מאוד 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 ברורה. הוא בא לחתונה, יש אוכל טעים, הוא לא יכול לאכול מכל זה. איזה מסכן, לא מסכן, הוא רוצה להיות ספורטאי. קל וחומר, אלף פעמים קל וחומר, כאשר אדם רוצה להגיע לעולם הבא, רופא שלומד רפואה, הוא יהיה רופא 30 שנה, 40 שנה, הספורטאי הזה יהיה ספורטאי 20 שנה, אבל אנחנו מדברים על נצח, מדברים על עולם הבא, ובשביל העולם הבא הזה, כדאי לבן אדם לאסור על עצמו כל מיני דברים, להשקיע המון, כדי להגיע לעולם הבא ראוי, וזה הכוונה. הוא רצה לקרבו, אז הוא סיפר לו את כל התלאה אשר מצאתם בדרך. הוא אמר לו, תדע לך, ככה זה עובד בעולם הזה. יש קשיים, והקשיים האלה, הם אלה שגורמים לך בסוף להגיע לחיי העולם הבא. כי אם זה לא היה קשה, אז מה החוכמה? אז מי צריך, אז איזה עבודה? על מה תקבל שכר? החוכמה היא כשאתה רואה שהכל הפוך ממה שכתוב בספר. ואתה רואה שהרשעים מצליחים, ואתה רואה המון דברים שגורמים לך לחשוב. ואף על פי כן, ויצילם השם. בסוף יגיע השכר הגדול. ושווה להשקיע עכשיו בשביל אחר כך. לא תמיד אדם צעיר יכול להבין את זה עד הסוף. אבל כן, ככה זה עובד, כל העולם כולו עובד ככה. בן אדם תמיד מוכן לגזור על עצמו כל מיני מניעות כדי להרוויח משהו הרבה יותר גדול. זהו. ואת כל התלאה אשר מצאתם בדרך, אבל בסוף ויצילם השם. עכשיו הגענו לפרק י"ט, שם מתחילים לדבר על מעמד הר סיני. אבל בפרק י"ט זה ההכנה. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני, וייסעו מרפדים, ויחנו במדבר, וייחן שם ישראל נגד ההר. ומשה עלה אל האלוהים, ויקרא אליו השם מן ההר, לאמור כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל, מה, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ועשיתי את זה לכבודכם, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה. אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והייתם לסגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. מסביר רש"י, אומר, אני לא בוחר אתכם מפני שאין לי מבחר, הרי לי כל הארץ. אני בוחר בכם מפני שאתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. וזה הפסוק הבא, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. ורש"י מסביר, מה זה נקרא ממלכת כהנים? מה זה והייתם לי סגולה? אומר רש"י, והייתם לי סגולה זה סגולת מלכים, אוצר חביב, כמו סגולת מלכים. זה כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם. כך אתם תהיו לי סגולה משאר אומות. הרב יעקב ישראל שטיינהויז שלח לי השבוע משהו מאוד יפה. רש"י אומר שזה כמו כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם. אבל למה הכלי אתה אומר אחד ואבנים אתה אומר הרבה? כלי יקר ואבנים טובות, ככה אתם תהיו לי סגולה. אז הוא אמר דבר יפה מאוד. עם ישראל הוא עם אחד מול כל האומות, וזה הכלי יקר. אבל בתוך עם ישראל, כמה אבנים טובות מתגלגלות? כמה אבנים טובות מתגלגלות בתוך עם ישראל? לכן אמר רש"י, אתם תהיו לי ממלכת כהנים, תהיו לי סגולה, זה אוצר. אבל איזה אוצר? כלי יקר, העם שלנו כולו הוא עם ישראל, העם הנבחר, העם האהוב מול כל העולם. אבל בתוך העם, כמה אבנים טובות יש, איזה אנשים, אתה פוגש אנשים לפעמים, אתה רואה, אתה משתגע, איך זה יכול להיות בכלל בזה בן אדם? וכאלה אבנים יש אצלנו כל כך הרבה. רק מה? לא תמיד רואים את זה, ולא תמיד יש זמן לראות את זה, אבל האמת, הרבה אבנים טובות, יקרות, נהדרות יש אצלנו. נפלא מאוד. ועכשיו מגיע הרגע שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, עכשיו הגיע הזמן לתת לכם את התורה, אבל כשזה קרה, כתוב שהקדוש ברוך הוא הרים את ההר באוויר וקפה עליהם את ההר כגיגית. זאת אומרת, הוא הרים את ההר באוויר ועם ישראל היו מתחת להר, והקדוש ברוך הוא אומר להם, עכשיו, אם תקבלו את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהה קבורתכם. אז העניין הזה של כפיית ההר, חזל קוראים לו חופה. הוא הרים את ההר, וההר היה מעלינו כמו חופה. אחר כך הוא נתן לנו את עשרת הדיברות, וזה בעיני חזל נקרא קידושין. אומר על פי זה רבינו הקדוש, הרב חיים יוסף דוד אזולאי, אחידה, אומר אם ככה, לכן אצלנו מברכים בשבע הברכות בחופה, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. הרי באמת בפועל אנחנו עושים קודם את הקידושין ואחרי זה את החופה. אלא שהקדוש ברוך הוא איך קידש אותנו? קודם חופה שהוא הרים את ההר באוויר, ואחר כך נתן לנו את עשרת הדיברות שזה הקידושין. מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. ועכשיו אני רוצה לדבר טיפה על הנושא הזה של כפיית ההר כגיגית. תראו, יש פסוק בפרק י' בתהילים שאומר, השם בשמיים כסאו, עיניו יחזו, אף אפיו יבחנו בני אדם. עכשיו, אף אפיים, כולנו יודעים, זה האור הזה שכשסוגרים אותו, אז לא רואים כלום. זה האור שמכסה את העין. אז איך אתה יכול להגיד, אף אפיו יבחנו בני אדם, עיניו יראו, זה דבר נורמלי, כן? אבל אף אפיו יבחנו בני אדם? מסביר המלבים, שכשהכל הולך לך כמו שכתוב לך בספרים, אז הכל מובן, הכל בסדר. מתי מתחילות הבעיות? כשזה הכל נראה הפוך, שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו, ואז אתה אומר, רגע, איך זה מסתדר עם מה שכתוב בספר? וזה אף אפיו שכביכול הקדוש ברוך הוא עוצם את העיניים. וכאילו הוא לא רואה מה קורה בעולם, והכל נראה לנו הפוך. ואז אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה עכשיו אם אתה עדיין נדבק אליי. אם אתה עדיין הולך בדרך שאני ציוויתי. זה נקרא אף אפיו יבחנו בני אדם. זה הפשטות. אבל נראה להוסיף עוד יותר. אתם יודעים רבותיי, כל דבר שהקדוש ברוך הוא עושה בעולם, הוא משאיר למי שלא רוצה להאמין, הוא משאיר לו פתח. קחו למשל את קריאת ים סוף. לכאורה, קריאת ים סוף, אין לך, זה רואים את הקדוש ברוך הוא. ים נקרא. אבל מה כתוב בפסוק? והשם נהג רוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה. אז היה רוח. רגע, אז למה הוא אמר למשה רבינו, ואתה הרם את מתך, ונטה את ידך על הים, ובקעהו? מי קרא? היה, לא מבין, הרוח או משה רבינו? מי עשה את זה? התשובה היא ברור שמשה רבינו עשה את זה. מה השאלה בכלל? אז למה היה רוח? כדי שפרעו יוכל לספר שזה לא הקדוש ברוך הוא. ובכל דבר ודבר שקורה בעולם, ככה זה עובד. היה 10 מכות במצרים, פרעו לא התפעל. מה? יש לי הסבר. דם צפרדיה, חרטומים שלי גם יכלו לעשות. קינים, נו שוין, קינים, אתה לא יודע מה זה קינים? קינים יש גם עכשיו. בקיצור, תמיד אפשר למצוא הסברים. וזה בשביל מה? כדי שלא להכריח את האדם. כדי שהאדם יהיה בעל בחירה. וכך זה הולך עד היום. תראו לעצמכם שלא היה לנו צבא. האם במצב שאנחנו נמצאים בו עכשיו, היינו יותר בוטחים בקדוש ברוך הוא או פחות? ברור שיותר. מה, אם אין צבא, זה פחד פחדים. תארו לעצמכם שלא היה רופאים בעולם ולא היה אנטיביוטיקה בעולם. היינו יותר בוטחים בהשם או פחות? תשובה היא ברור שיותר. מה, אם בן אדם יש לו דלקת ריאות ואין אנטיביוטיקה? הוא צריך את הקדוש ברוך הוא דחוף. אם אין רופאים, ברור שאני צריך את הקדוש ברוך הוא. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר לנו, תשמעו, אתה חייב לעשות השתדלות. אתה צריך צבא, תעשה צבא. אתה חייב לעשות צבא. אתה צריך לעשות רופאים. הגמרא אומרת, אסור לאדם לגור בעיר שאין בה רופאים. למה? מה זאת אומרת? זה השתדלות. סכנת נפשות. טוב, עכשיו יש צבא, ויש רופא, אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אתה יודע, זה רק אני עשיתי, זה לא הם. זה השתדלות, זה כזה לצאת ידי חובה. תראה, אדם הראשון לפני החטא, המלאכים צללו לו בשר, והשקו אותו יין, שום השתדלות לא היה צריך. ברגע שהוא חטא, נהיה מין כנס כזה, שעכשיו צריכים לעשות השתדלות. אבל שיהיה לך ברור, ההשתדלות לא עושה כלום. זה רק הקדוש ברוך הוא, אני מאמין באמונה שלמה, היסוד הראשון מאמונתנו הקדושה. אני מאמין באמונה שלמה, שהבורא יתברך שמו, הוא לבדו, לבדו, עשה עושה ויעשה לכל המעשים. זו אמונתנו. אז למה אני עושה את ההשתדלות, ואתה אומר לי שאני חייב לעשות את ההשתדלות? כן, 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 נכון, תעשה את ההשתדלות, אבל ההשתדלות זה שום דבר. אתה חייב לעשות השתדלות, וההשתדלות זה שום דבר, זה רק אני. זה קצת קשה, לא? זה קצת מסבך את העניין של האמונה. אם לא היה את ההשתדלות, היינו הרבה יותר מאמינים, בלי ספק. עכשיו אני חייב לעשות השתדלות, ועדיין להאמין שהכל זה רק הקדוש ברוך הוא. זה קצת מסובך. מהרם פדאווה, שהיה כמעט בתחילת הראשונים, בתחילת האחרונים, הוא היה באיטליה, אז הוא אומר, מה זה השם ילחם לכם ואתם תחרישון? השם ילחם לכם. האמונה שלנו שאת הלחם רק השם נותן. אבל אתם תחרישון, לכו לחרוש. כלומר, אתה חייב לעשות את ההשתדלות, ועדיין לדעת שרק הקדוש ברוך הוא נתן לך את הפרנסה. וזה די מסובך. כאן נבחן האדם, כמה אתה מאמין באמת בהשם, כמה אני מאמין בהשתדלות. וזה לא פשוט. וזה אף אפיו יבחנו בני אדם. הוא כאילו אומר, אני יכול לעצום את העיניים. תמיד תוכל להסביר שזה לא אני. תמיד תוכל להסביר שיש סיבות אחרות למה שקרה. תמיד תוכל להגיד שזה מחדל. אתה יכול להסביר כל מיני דברים. ועדיין אני דורש ממך להאמין שזה רק אני. זה נקרא אף אפיו יבחנו בני אדם. אבל מתי היה הפעם היחידה, הראשונה והאחרונה, שבה הקדוש ברוך הוא אומר, חבר'ה, פה אין בחירה. מתי זה היה? במעמד הר סיני. מה היה במעמד הר סיני? באו מתחת להר, הקדוש ברוך הוא עשה את ההר צלול כמו בדולח. ופתח, כתוב ברש"י בספר דברים, פתח שבעה רקיעים, ואמר להם, אתם רואים עוד פה מישהו מחוץ ממני? אתה הוראת לדעת, כי השם הוא האלוקים. אין עוד מלבדו. אתה הוראת, ראית את זה. פתח להם שבעה רקיעים. לא מספיק זה, אלא במעמד הר סיני, באוזנינו שמענו, בעינינו ראינו. כך כתוב ברמב״ם. עם ישראל כולם עלו למדרגה של נביאים, ובתור נביאים שמעו את השם מדבר. אחרי שאתה שומע את השם מדבר, אז נגמר המשחקים, אין לאן לברוח מפה. מסביר מהר"ל מפראג, וזה, המציאות הזאת, היא נקראת כפיית ההר כגיגית. הוא לא נתן לאן לברוח, אני כבר אין לי בחירה במצב הזה. כל הזמן אני חי בעולם שאני תמיד יכול להסביר למה קרה מלחמה, למה ניצחו במלחמה, למה חס וחלילה ההפך, למה ככה, למה ככה. יש לי המון הסברים לכל דבר, ואני יכול לבחור לא להאמין בהסברים האלה, אלא רק להגיד, להאמין באמת שזה רק השם. יש לי בחירה. אבל כשבהר סיני הקדוש ברוך הוא אמר, אין בחירה. באוזנינו שמענו, בעינינו ראינו, ופתחת שבעה רקיעים והראינו, אתה רואה, אתה הוראת על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. אומר המהר"ל, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, כפה את ההר כגיגית, כוונה פה הוא לא נתן אפשרות לברוח לשום מקום. כאן לא הייתה בחירה. ראו, ראו, אין אפשרות להתווכח עם זה. וזה נפלא מאוד. עכשיו, מתחילים את עשרת הדיברות, אז הדיברה הראשונה זה אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים, וזו מצוות האמונה הקדושה שלנו, להאמין בהשם, להאמין, אבל כמו שאמרנו מקודם, שהכל זה רק הקדוש ברוך הוא. מיד מצורף לזה, לא תעשה לך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי השם אלוקיך, אל קנה פוקד אבון אבות על בנים על שלישים ועל ריבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים לאוהביי ולשומרי מצוותיי. כאן קיבלנו את מצוות האמונה משני הכיוונים, גם חובה להאמין בהשם וגם איסור. האיסור כולל שום האנשה, שום גשמיות של הקדוש ברוך הוא. אין לו דמות, אין לו צורה, כלום. אסור לנו לעבוד לשום דבר גשמי, רק למשהו אלוקי שנמצא בשמיים ואנחנו לא רואים אותו ולא, ואין לנו שום דמות שלו, שום דבר. זו המצווה שהצטווינו פה, וגם אסור לנו לעשות לא רק דמות, גם דמות של שמש, ירח, כוכבים, ציפורים, שלשול מתחת לאדמה, דג, לא משנה מה, בשמיים ממעל ועל הארץ, אשר בארץ מתחת, אשר במים מתחת לארץ, שום דמות. אסור לנו לעבוד לשום דבר אחר, חוץ מלקדוש ברוך הוא, להאמין רק בו, להתפלל רק אליו, וזהו, זה המצווה. עכשיו, בנוסף לכך, הוא מוסיף כאן את העניין של שכר ועונש, שזה מיסודות היהדות. אם אדם עושה מצווה, יצליחנו שכרו, ואם לאו יחריטנו עונשו, כמו שאומר הרמב"ן בסוף פרשת בו, או כמו שהרמב"ם מונה את זה בי"ג עיקרי האמונה, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו גומל טוב לשומרי מצוותיו, ומעניש לעוברי מצוותיו, וזה מה שהוא אומר כאן בפסוקים האלה. אז יש לנו כאן יסודות ברורים מאוד באמונה שלנו. אבל בעניין של דרוש מסבירים כך, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ועלה, אשר בארץ מתחת. אז אומרים, בן אדם, באופן טבעי, בן אדם רוצה להידמות לאחרים. להידמות, לקבל את המצב של האחרים, להיות מוצלח כמו אחרים. וכאן מדגישה לנו התורה, אם אתה רוצה לקנא באחרים, תקנא רק בדבר אחד. תסתכל מי יותר טוב ממך בעבודת השם. מי יותר טוב ממך ברוחניות. זה תקנא. אשר בשמיים ממעל. מה שנוגע לענייני שמיים, תסתכל מי מעליך. אבל אשר בארץ, עניינים ארציים, יש לו דירה יפה, יש לו ככה, זה מתחת. למה לך להסתכל מי שמעליך? תסתכל כמה אנשים יש, יותר קשה להם ממך. ותהיה שמח עם מה שיש לך. בשמיים, בענייני שמיים, תסתכל למעלה. ותקנה במי שיותר ממך, כדי להיות דומה לו, לנסות לעבוד עם עצמי, להגיע למצבים יותר טובים ברוחניות. אבל, באשר בארץ, בענייני ארציות, אז תסתכל על אלה שמתחתיך, וכמו שהסיפור עם רבי עקיבא שהתחתן עם רחל ולא היה להם כלום והם גרו באיזה מטבן, אז היה מצב מאוד קשה. בא אליהו הנביא, דפק, שאל אותם, אולי אתם יכולים לתת לי קצת קש, אשתי ילדה ואין לי איפה להניח את התינוק. הוא הלך, ואז רבי עקיבא אמר לרחל, לאשתו, את רואה, יש אנשים שהם פחות מאיתנו גם. זה חוכמה גדולה מאוד. כי את העניינים הרוחניים, באמת זה תלוי בנו, ואפשר להשיג את זה. אז תסתכל מי מעליך ותנסה להשיג אותו, להשיג את מה שהוא השיג. אבל העניינים הגשמיים הם הרבה פחות בידיים שלנו. וממילא, למה לך להיות מצוברח, למה לך להיות מתוסכל? תסתכל מי שמתחתיך, יש גם פחות ממך, ותהיה מאושר עם מה שיש לך. זה הרעיון. ועל זה מביא הבן איש חי, משל מאוד יפה. היה פעם איש אחד שהיה לו משרת. עשיר גדול, היה לו משרת, אמר לו, תראה, הסולם כבר ראוע, אז אני רוצה שתפרק אותו. איפה הסולם מונח? בירידה לבאר. אז יש שם בור גדול, יש סולם שיורדים עם הסולם, ואז יכולים לשאוב את המים. הלך הטיפש הזה, ועלה על הסולם, והתחיל לפרק. ואז הוא יורד עוד שלב, ומפרק עוד שלב. יורד עוד שלב, מפרק עוד שלב. הגיע למטה, הוא צועק הצילו, אין לי איך לצאת מפה. אמר לו, טיפש, היית צריך להתחיל מלמטה. היית יורד למטה, ואז מוריד את השלב, את השלב התחתון, עולה מדרגה, מוריד את השלב, וכן על זה הדרך. טוב, עברו כמה חודשים, כמה שנים, יום אחד הוא אומר למשרת, הסולם בעלייה לגג ראוע, אז תפרק אותו. נו, הוא כבר זכר את ההוראות, אז הפעם הוא עלה על המדרגה הראשונה, עלה על השנייה, פירק את הראשונה, עלה על השלישית, פירק את השנייה, הגיע לגג, הצילו, אני לא יכול לרדת מפה, אמר לו, שויטה, אתה צריך להבין, בשמיים, ממעל, ועל הארץ, מתחת, רק בדרך כלל אנשים הופכים את היוצרות. מה שנוגע לארציות, הוא מקנה איזה מכונית יש לו, איזה בית יש לו, כמה כסף יש לו, ומה שנוגע לרוחניות, בזה לא מקנים, וחבל. יש את הסיפור המפורסם עם הרב שטיינמן, שבא אליו יהודי להגיד שהוא רוצה לקנות מכונית חדשה, ואשתו אומרת שאנשים יקנאו בו וזה לא טוב, אז שלא יקנה. שאל אותו הרב שטיינמן, אתה יודע את השס בעל פה? אמר לו, לא. מסכת אחת בעל פה, אתה יודע? אמר לו, לא. אמר לו, פרק אחד בעל פה? אמר לו, לא, הרב, אני לא בעניין. אמר לו, אז תקנה מכונית, מי יקנה בך? לפי המושגים שלו, תקנה מכונית, מי יקנה בך? אתה לא יודע כלום. כי אצלו זה היה הכל רוחניות. אבל רוב האנשים לצערנו עושים הפוך, בגשמיות מקנאים וברוחניות לא מקנאים, אבל התורה אומרת, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. יש לנו השבוע גם את הדיברה של זכור את יום השבת לקדשו, וזה כדאי לציין שהאמוראים הקדושים, כתוב בגמרא, היו מכינים בעצמם לשבת. היה, אחד הלך לקנות דגים, אחד הלך לקנות בשר. הגמרא מספרת ממש על אמוראים שהיו חותכים סלטים לשבת. ולמה אני מדגיש את זה? מפני שלפעמים ההכנות לשבת נראים כמו תרחה שחבל לי על הזמן. אני יכול בינתיים לשבת ללמוד, ולא ככה. אתה רואה שהאמוראים הקדישו זמן להכנות לשבת, וזכור את יום השבת לקדשו זה מצווה דאורייתא, וכדאי לעשות את זה. אז כדאי לעזור בבית כמובן, אבל גם בלי שצריך לעזור בבית, כדאי לעשות איזה הכנות. סיפר לי פעם אחד מבני ביתו של רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה, שעניין אותו לראות מה רב חיים עושה לכבוד שבת. אז הוא שם לב שכל יום שישי סמוך לשבת, רב חיים מזיז את הכיסא שהוא יושב עליו כל השבוע סמוך לספרייה, סמוך לספרים, מזיז את הכיסא הזה לראש השולחן. אמר, או, כנראה זה מה שהוא מכין לשבת, אבל הוא ירצה להיות בטוח. אז פעם אחת, הוא לקח את, אותו בן בית לקח את הכיסא, שם אותו בראש השולחן, וחיכה לראות מה רב חיים יעשה. רב חיים הגיע, רצה להזיז את הכיסא, פתאום הוא ראה שהכיסא כבר בראש השולחן. אז הוא יצא למרפסת, לקח כיסא ושם אותו ליד השולחן. זה היה ההכנה. אבל ההכנות צריך לעשות לשבת. זה כבוד השבת, זכור את יום השבת לקדשו, זה מצווה גדולה מאוד, ואנחנו מקדשים את השבת גם בכניסתה בקידוש, גם ביציאתה בהבדלה, שתיהם זה מצווה, זכור את יום השבת לקדשו. דבר האחרון רבותיי, השבוע, לא זוכר אם זה השבוע או שבוע שעבר, או בסוף שבוע שעבר, שמענו שהבית דין צדק, הבית דין הגבוה לצדק, פסק, שאנחנו לא בסדר ושאנחנו כל מיני, אז נזכרתי שהשגריר האוסטרי בא לבקר פעם אצל רבי יוסף חיים זוננפלד, זכר צדיק לברכה, שהיה הרב של ירושלים והיה איש חכם מאוד וגם מפורסם מאוד. אז השגריר האוסטרי בא לבקר אותו שאל אותו, למה אתם אומרים, עד ביאת גואל צדק? למה אתם קוראים לו גואל צדק? הרי יש צדק כבר היום, האומות מנסות לעשות צדק, לא? אמר לו רבי יוסף חיים זוננפלד, אנחנו מאוד מתפללים שיבוא משיח ושיגאל אותנו כבר מהצדק שלכם. גואל צדק, שיגאל את הצדק. אתם קוראים צדק למה שאתם עושים. אבל זה הכל עוולות. אנחנו מצפים למשיח שיגאל את הצדק מהידיים שלכם. ואנחנו מצפים למשיח בשביל עוד כמה דברים טובים. כל כך רוצים כבר ישועה, ואת הישועה האמיתית, בלי עוד מין כל מיני מחזות שווא. אז יהי רצון שנזכה לקבל את השבת הזאת בשמחה, שהשם ישמיע אותנו בשורות טובות, ושנזכה לראות בקרוב בביאת גואל צדק, בביאת משיח צדקנו, שיביא באמת את הצדק הגדול לעולם, והריחו ביראת השם, שנזכה לקבל את התורה מאהבה, בשמחה, ללמוד אותה, לדעת אותה, לקיים אותה, את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, שבת שלום.
האזנתם לשיחתו של הרב שלמה לוינשטיין.